שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף כף במסכת הערכין. נתחיל במשנה בעמוד א', נסיים במשנה בכף א' עמוד א'.
השיעור היום יהיה 15 דקות.
היום נלמד שתי משניות, ובהתאם לזה נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נעשה השוואה בין ערכין לנדרי דמים. בחלק השני נעבור לנושא קצת אחר על הקדשת בהמה או בית להקדש. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, יש לנו משנה וברייטה שעושות השוואה בין ערכין לנדרים, הן מביאות דבר אחד שבו ערכין חמור יותר, ושלושה דברים שבהם נדרים חמורים יותר, נראה קודם את הרשימה, ואחרי זה בגמרא נראה על זה שתי סוגיות. אז הרשימה היא כך, הדבר החמור בערכין זה לגבי אם הנידר מת, כלומר אם אדם נדר להביא את הערך של עצמו או של מישהו אחר, והוא או המישהו אחר מת, אז עדיין צריכים להביא את הערכין, אם הוא מת אז היורשים, אם זה מישהו אחר מת אז הוא עצמו, בכל אופן צריך להביא. לעומת זאת בנדרים, אם הנידר מת, כמו שראינו אתמול, אין אומדנה לאדם מת ולא מביאים כלום. זה החומרה בערכין. עכשיו, שלוש חומרות בנדרים. דבר אחד, אם אדם נדר להביא את הערך או הדמים של היד שלו למשל, אז בערכין הוא לא מביא כלום, אין ערך ליד, אבל בדמים הוא מביא, כמו שראינו אתמול, בודקים כמה היד שווה. דבר שני, יש נדרי דמים גם על בעלי חיים. לעומת זאת ערכין, זה רק על בני אדם. ודבר שלישי, בנדרים אין את ההנחה של השג יד, בערכין יש. אלה החומרות בנדרים, עד כאן הרשימה, ועכשיו את הגמרא נחלק לשתי סוגיות, סוגיה אחת לגבי המקרה שהוא מת, סוגיה שנייה לגבי המקרה של יד. אז לגבי המקרה שמת, כמו שאמרנו, בנדרים לא נותנים, כי אי אפשר לעשות אומדנה למי שמת, בערך היא נותנים, כי לא צריך אומדנה, התורה כבר אמרה את הסכום, זה הדין. עכשיו נראה על זה שני סעיפים. סעיף אחד לגבי ערכין, במקרה שאדם העריך את עצמו והוא זה שמת, ואמרנו שהיורשים צריכים לשלם, שואלת הגמרא, למה בעצם? הרי זה אבא שלהם מתחייב, למה הם צריכים לשלם את החובות של אבא שלהם? עכשיו אנחנו יודעים שאם זה מיל ובשטר, אז ברור שיתומים משלמים את החוב של אבא שלהם, אבל כאן הרי לכאורה אין שטר, אז למה שהם ישלמו? זו השאלה שעומדת פה ברקע של הגמרא, והגמרא בעצם מביאה שלוש אפשרויות להבין למה הם בעצם משלמים. אפשרות אחת, אתה צודק, באמת זה מיל ועל פה, יש מחלוקת אמוראים בקידושין, האם גם במיל ועל פה היתומים צריכים לשלם? אז אולי המשנה כמו הדעה שהם צריכים לשלם. זו אפשרות אחת, אבל הגמרא כמובן לא רוצה לקבל אותה, כי אז מה הדעה השנייה תאמר? לכן הגמרא מציעה אפשרות שנייה, זה שכאן זה לא נחשב מיל ועל פה, אלא מיל ובשטר, כי כאן זה חוב שהתורה ציפתה עליו, ודבר שכתוב בתורה זה כאילו יש שטר. זה נקרא בגמרא מיל והכתובה בתורה ככתובה בשטר דמי. זו אפשרות שנייה, אבל גם זה לא כזה טוב, כי גם זה מחלוקת הנעים בבחורות, האם באמת אומרים את זה או לא. לכן אפשרות שלישית שתסתדר עם כולם זה שכאן מדובר שהאבא כבר עמד בדין, ואז ברור שזה נחשב כמיל והכתובה בשטר, וברור שהיתומים צריכים לשלם. זה בערכין, בנדרים לעומת זאת בכל זאת היתומים לא משלמים, כי אמנם כבר ביתין אמרו שהוא צריך שלם, אבל עוד לא עשו לו אומדנה, ואומדנה אי אפשר לעשות למי שמת. זה הסעיף הראשון, למה בערכין משלמים אם לכאורה זה מיל ובעל פה. בשביל הסעיף השני נדלג לרגע מהשליש התחתון של עמוד א' ועד השורה השנייה לפני סוף עמוד א', וזה לגבי הסייפה של המשנה. הסייפה קצת חוזרת על אותו דין שאמרנו עכשיו, שבערכין משלמים, בנדרים לא, אבל היא מוסיפה עוד דין, וזה כשרק הנודר מת ולא הנידר. ולגבי זה אומרת המשנה, כאן היורשים צריכים לשלם לא רק בערכין, אלא גם בנדרים. למה? הרי עוד לא עשינו אומדנה, והרי אמרנו שבשביל לחייב את היורשים צריכים שהוא יעמוד בדין. אז אם לא עשינו אומדנה, מן הסתם הנודר גם עוד לא עמד בדין. אז איך אפשר לחייב את היורשים? מסבירה הגמרא, הוא עמד בדין לפני שהוא מת, רק את האומדנה עוד לא עשו, ואם תשאלו, אז מה זה אומר שהוא עמד בדין? הרי בעצם עוד לא יודעים כמה הוא צריך שלם, עוד לא עשו אומדנה, איך הוא עמד בדין? מסבירה הגמרא, אין קשר, הוא יכול לעמוד בדין, ביתין אמרו לו שעקרונית הוא צריך שלם, עכשיו רק צריכים לעשות אומדנה בשביל לראות כמה, והאומדנה במצב כזה זה גילוי מילתא בעלמא, זה משהו טכני, וזה לא נחשב שהוא עוד לא עמד בדין, ולכן כאן גם בנדר היורשים צריכים לשלם. עד כאן הסעיף השני, ועד כאן הסוגיה הראשונה בחלק הראשון של השיעור לגבי מיטה. ועכשיו נחזור אחורה לעמוד א' לשליש התחתון ונראה את הסוגיה השנייה. הסוגיה השנייה זה לגבי אדם שנודר רק חלק מהגוף שלו, וכמו שכבר הזכרנו, אם הוא נודר למשל את היד, אז בנדרי דמים זה תופס, בערכין לא. על זה מוסיפה המשנה, אם זה לא היד, אלא איבר שנשמה תלויה בו, למשל הראש, הכבד או חצי מהגוף שלו, אז זה נחשב שהוא נדר את כולו, גם בנדרים וגם בערכין. זה הדין באופן כללי. עכשיו נראה לגבי זה שתי סוגיות. סוגיה הראשונה לגבי מה שאמרנו עכשיו, שאם זה דבר שנשמה תלויה בו, אז הוא נותן את הכל, אז זה נראה שלושה סעיפים. סעיף ראשון זה מה המקור לזה, אז בערכין כתוב בערכך נפשות, מכאן שדבר שנשמה תלויה בו נחשב ככולו, ונדרים לומדים מערכין בהקש, כי באותו פסוק מוזכר גם נדר, איש כי אפלי נדר בערכך נפשות. זה סעיף ראשון. סעיף שני זה המשך המשנה, אחרי שהמשנה הביאה דוגמה של ראש, של כבד, היא פתאום הוסיפה, זה הכלל, דבר שנשמה תלויה בו, נותן דמי או ערך כולו. מה הכלל הזה מחדש? אומרת הגמרא זה מחדש, אומרת הגמרא זה מחדש גם את הרגל. שימו נדר להביא את הערך של הרגל שלו, אבל לא רק את הרגל עד הרכובה, אלא גם מעל הרכובה, גם זה נחשב דבר שנשמה תלויה בו, וזה כאילו שהוא נדר את כולו. זה סעיף שני. סעיף שלישי זה לגבי חצי מהגוף, גם כאן אין הבדל בין נדר לבין ערך. אם הוא נדר להביא את הדמים או את הערך של חצי גוף, הוא נותן את הכל, כי חצי גוף זה ודאי דבר שנשמה תלויה בו, אבל אם הוא לא נדר להביא דמים או ערך של חצי ממנו, אלא סוג של ההפך, הוא נדר להביא חצי מהדמים או הערך של כולו, אז כאן המשנה אומרת שהוא באמת מביא רק חצי, כי הרי הוא מבין שהערך או הדמים זה על כל הגוף, הוא רק אמר שהוא הולך להביא חצי מזה, אז הוא באמת מביא חצי. רבי יהודה בברייתא לעומת זאת אומר שקונסים אותו והוא מביא את הכל. גזרה, עתו המקרה הפוך של מי שאמר שהוא יביא ערך של חצי ממנו. זה הסעיף השלישי, ועד כאן הסוגיה הראשונה לגבי חצי. סוגיה שנייה זה לגבי יד, וגם אותה נחלק לשני שלבים. השלב הראשון זה מחלוקת רבי מאיר ורבנן. כלומר, במשנה אמרנו שמי שנודר את היד, אז בנדרי דמים הוא מביא את השווי של היד, בערך הוא לא מביא כלום. ועל זה אומר רב גידל, זה נכון לפי חכמים. אבל לפי רבי מאיר, הוא לא ייתן אמנם את הערך של היד שלו, כי אין דבר כזה, אבל הוא כן ייתן את הדמים של היד שלו. מה פתאום? הרי הוא לא נדר ערכין, הוא נדר דמים, אלא שמסביר רב גידל שלרבי מאיר יש שתי הנחות. א', אנשים יודעים שאין דב יד, וב' אנשים לא אומרים דברים סתם, וממילא אומר רבי מאיר, אם הוא יודע שאין דבר כזה, והוא בכל זאת אמר, והרי הוא לא אומר סתם, אז כנראה שהוא התכוון למשהו אחר, כלומר הוא לא התכוון לערכין, אלא בעצם הוא התכוון לדמים, ולכן הוא יביא את דמי ידו. זה רב גידל, עכשיו שואל את הגמרא, למה רב גידל צריך לומר את זה? לכאורה זה ברור, רב גידל כבר אמר את זה לפי רבי מאיר לגבי כלי, שאם אדם נדר להביא את הערך של כלי, אז אותו דבר אמר רבי מאיר, אדם יודע שאין דבר כזה ערכין לכלי, ואדם לא מוציא דבריו לבטלה, כלומר הוא לא אומר דברים סתם, אלא כנראה שהוא התכוון לדמים, אז למה רב גידל מרגיש צורך לומר את זה עוד פעם כאן לגבי יד? מסבירה הגמרא, כי היינו יכולים לחשוב שבכלי באמת ברור לכולם שאין דבר כזה ערכין בכלי, אבל ביד אולי הוא חושב שיש, כמו שאמרנו שיש ערכין לראש או לכבד, אולי הוא יחשוב שיש גם ערכין ליד, ואז בעצם הוא באמת כן יתכוון לערכין, והוא לא ישלם כלום, גם לרבי מאיר. לכן מחדש רב גידל שזה לא כך, אלא גם לגבי יד, אדם יודע שאין דבר כזה, וכנראה שהוא יתכוון לדמים, והוא ישלם דמים. עד כאן השלב הראשון, זה הביא אותנו לשורה הכי רחבה בעמוד א', ועכשיו נדלג על חמש שורות שכבר ראינו, ונראה את השלב השני. בשלב השני, הגמרא ממשיכה בנושא של רבי מאיר ורבנן, ומביאה ברייתא שמביאה במפורש את המחלוקת לגבי כלי. אדם שהעריך חצי ערך של כלי, לפי רבי מאיר הוא נותן חצי מדמיו, כי כמו שאמרנו, אדם יודע שאין דבר כזה והוא לא מוציא דבריו לבטלה, לעומת זאת לרבנן הוא לא נותן כלום. זו הברייתא, ולכאורה היא פשוטה, כמו שכבר הבנו, אבל שואלת הגמרא, למה בעצם הברייתא מדברת על חצי ערך של כלי? למה היא לא דיברה על ערך של כלי שלם? הרי לכאורה זו אותה מחלוקת. רבי מאיר אומר שהוא ייתן, ורבנן אומרים שלא, למה רק על חצי? זה שאלה ששאלו אביי והחכמים את רבא כשהם באו לעשות לו ביקור חולים, הם שאלו את זה לחכמים, נראה את התשובה של רבא, ומתוך זה גם נבין את רבי מאיר. אז לגבי חכמים, אמר רבא, שהאמת היא שחכמים כאן בברייתא, זה לא החכמים שחולקים על רבי מאיר. באמת הם דווקא מסכימים לרבי מאיר, ובאמת אם היה נודר את הערך של כלי שלם, גם הם היו אומרים שהוא צריך שלם את הדמים שלו, כי אדם לא מוציא דבריו לבטלה, ומן הסתם הוא התכוון לנדר. אבל כאן שלא מדובר בכלי שלם, אלא בחצי כלי, כאן אומרים חכמים האלו, כמו שגם אומר רבי שמעון, שאין דרך העולם לנדור חצי כלי. ולכן כאן, כיוון שסוף סוף זה לא שהוא אמר במפורש שהוא נודר, אלא רק אנחנו רוצים להניח שהוא התכוון לנדור, כאן, כיוון שזה חצי ואין דרך העולם לנדור חצי, אז לא מניחים שהוא התכוון לנדור, אלא באמת הוא התכוון לערכין, ולכן, כיוון שאין דבר כזה ערכין בכלי, הוא פטור לגמרי. זה הסבר בדעת חכמים. שוב, עקרונית הם עם רבי מאיר, רק שכאן הם לא, כי זה חצי. רבי מאיר לעומת זאת, הוא חולק על זה, והוא אומר, לא נכון, גם בחצי, אפילו שזה לא כזה דרך עולם לנדור דמים, בכל זאת, כן מניחים שהוא התכוון לדמים, ולכן הוא כן נותן חצי, ומובן למה גם רבי מאיר דיבר על חצי, בשביל לחדש בדיוק את זה, שאפילו שזה חצי, הוא חייב. עד כאן השלב השני, בסעיף השני, בסוגיה השנייה, בחלק הראשון של השיעור, את ההמשך עד המשנה בעמוד ב' כבר ראינו, ולכן אנחנו עוברים למשנה בעמוד ב', לחלק השני של השיעור. החלק הזה לא מדבר על ערכין, אלא על סוג של נדרי דמים. המשנה מדברת גם על שור וגם על בית, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון, לכן בשביל לקצר נדבר רק על שור, ולפני שנראה את זה נקדים הקדמה קצרה. כשאדם רוצה להקדיש שור למשל לעולה, יש שתי אפשרויות עיקריות, יש נדבה ויש נדר. נדבה זה אם הוא אומר שור זה לעולה, כלומר הוא נדב את השור עצמו, את החפצה. במקרה כזה השור עצמו באמת קדוש, אבל אם השור ימות, האדם לא צריך להביא עוד אחד, כלומר הוא לא חייב באחריותו. למה? כי הוא לא קיבל איזושהי התחייבות על עצמו. עצמו, הוא רק נידב את השור, והשור מת, אז נגמר הסיפור. זה נקרא נדבה. אפשרות שנייה לעומת זאת, זה נדר. בנדר, הוא לא עשה את ההתחייבות על החפצה, על השור, אלא על הגברה, כלומר על עצמו. כלומר, הוא אמר, הרי עליי עולה, ובמקרה כזה, אפילו שהוא התכוון להביא איזשהו שור, בכל זאת, אם השור מת, הוא צריך להביא שור אחר, כי הוא קיבל את ההתחייבות על עצמו, ולכן הוא חייב בחיותו. זו הקדמה, שתי אפשרויות העיקריות, ועכשיו במשנה נראה שני מקרים שרק לכאורה מקבילים בדיוק לשתי אפשרויות, אבל עוד רגע בגמרא נראה שבעצם לא. מה כתוב במשנה? אז כאמור, יש שני מקרים, נקרא להם מקרה א' ומקרה ב', וכאמור, לכאורה, מקרה א' זה נדבה, מקרה ב' זה נדר. כלומר, במקרה א' כתוב, אם אדם אמר שור זה עולה, כיוון שהוא התכוון לשור הספציפי, אם השור מת, האדם פטור. מקרה קלאסי של נדבה. מקרה ב' לעומת זאת, לכאורה, זה מקרה קלאסי של נדר. כלומר, אדם לא אמר שור זה עולה, אלא הוא אמר שור זה עליי עולה. כלומר, הוא קיבל את ההתחייבות עליו, וממייל אומרת המשנה, אם השור מת, הוא חייב, זה המשנה. לכאורה, לולי הגמרא, המשנה הייתה מאוד פשוטה. כאמור, מקרה א' זה נדבה והוא פטור מאחריות, מקרה ב' זה נדר והוא חייב באחריות. אז לגבי מקרה א' זה באמת נכון, אבל לגבי מקרה ב', אם נסתכל טוב טוב במילים, נשים לב שבעצם משהו פה לא מובן. כי זה לא שהוא אמר שור עליי עולה, שאז באמת זה מקרה קלאסי של נדר, אלא הוא אמר שור זה עליי עולה. כלומר, הוא בעצם עשה פה סוג של שילוב בין נדבה לנדר. מצד אחד הוא אמר זה, שור ספציפי, מצד שני הוא אמר עליי, כלומר, הוא קיבל עליו אחריות. אז מה קורה כאן? באיזה נדר מדובר כאן? לכן בא רב חייא בר רב ואומר כך, אם באמת הוא אמר כמו שכתוב במשנה, שור זה עליי עולה, אז זה בדיוק כמו במקרה א', כלומר זה נדבה, כי הוא התכוון לשור הספציפי הזה, ואם השור מת הוא יהיה פטור, וזה שהוא אמר גם את המילה עליי, זה לא משנה, הוא רק התכוון שעליו לדאוג להביא את השור, אבל אם השור ימות, נגמר הסיפור. זה אם הוא היה אומר, שור זה עליי עולה, כמו מה שכתוב במשנה. אבל אומר רב חייא בר רב, זה בעצם לא מה שכתוב במשנה. מה שבאמת המשנה התכוונה, זה לא לשור זה עליי, אלא לדמי שור זה עליי, ועל זה אמרה המשנה שהשור הקדש ויש עליו אחריות. עכשיו, מה זה דמי שור זה עליי? אז קודם כל נאמר מה זה לא, זה לא מקרה של נדר דמים רגיל, שבו אדם בעצם לא מתכוון להקדיש את השור, אלא רק לומר שהוא יביא את השווי של השור. כלומר, אם השור שווה 1,000 שקל, הוא יביא 1,000 שקל. על זה המשנה לא מדברת. כי אם הייתה מדברת על זה, אז הרי השור לא קדוש, והמשנה הרי אומרת שהוא כן קדוש. אז לא על זה מדובר. על מה כן מדובר? מסביר רב חייא בר רב, מדובר במקרה קצת מורכב. מצד אחד, הוא באמת כן הקדיש את השור, אבל הוא לא התכוון להביא את השור עצמו כקורבן, אלו התכוון להקדיש את השור לעניין זה שימכרו אותו, ובכסף שהוא יקבל הוא יקנה קורבן. וכאן, מצד אחד, הוא כן התכוון לשור ספציפי, כלומר הוא רוצה שהשור הזה יהיה קדוש, אותו ימכרו ובו יקנו קורבן, אבל מצד שני, הוא גם אמר עליי, כלומר הוא גם קיבל את האחריות על עצמו, שאם השור הספציפי הזה ימות לפני שמכרו אותו, הוא יביא שור אחר וימכור אותו. זה המקרה של המשנה, ולכן גם השור קדוש וגם הוא קיבל אחריות. זה מה שאומר רב חייא בשם רב, שוב, שלא מדובר בשור זה עליי, אלא בדמי שור זה עליי, עם אותו מקרה מורכב שעכשיו הסברנו, ועוד שנייה נסביר אותו עוד פעם. למה נסביר אותו עוד פעם? כי הגמרא עכשיו מקשה על זה מברייתא. הברייתא בהתחלה אומרת בדיוק את שני המקרים של המשנה, מקרה א' ומקרה ב', מכאן אין עדיין שום קושייה, אבל הברייתא מוסיפה גם מקרה ג'. במקרה ג' הוא אמר, דמי השור עולה, והגמרא מבינה בקושייה שמקרה ג' זה בעצם מה שרב חייא בר רב רצה להסביר על מקרה ב', כי הרי הנה, במקרה ג' כתוב במפורש, דמי השור עולה, וממילא, אם מקרה ג' מדבר על מה שרב חייא בר רב אמר, אז מקרה ב' לא מדבר על זה. זה קשה על מה שרב חייא בר רב הסביר. זו השאלה. עונה גמרא, לא נכון. באמת יש כאן שני מקרים שונים. מקרה ב' ומקרה ג'. במקרה ב' הוא אמר דמי שור זה עליי עולה, ובמקרה ג' הוא אמר דמי השור עולה, בלי לומר עליי. מה ההבדל? במקרה ב', כמו שהסברנו, התכוון להקדיש עכשיו את השור, ולמכור אותו ולקנות בו קורבן, ורק אם הוא ימות, אז להביא קורבן אחר. במקרה כזה השור קדוש כבר עכשיו, ויש אחריות, כי הוא אמר עליי, הוא קיבל את זה על עצמו. במקרה ג' ומצות, הוא לא אמר זה, וגם לא אמר עליי, הוא רק אמר דמי השור עולה, ומה שהוא בעצם מתכוון, לא שהשור יהיה קדוש, וגם לא שהוא עצמו אחראי, אלא שימכרו את השור, וכשהכסף יגיע, אז הכסף יהיה קדוש. לכן השור לא קדוש עדיין, אין לו אחריות, ורק הכסף, כשהוא יבוא, יהיה קדוש. זה מקרה ג', ועכשיו גם המשנה וגם הברית המובנות, והכל בעל מקומו בשלום, אבל עדיין יש שאלה אחרונה לסיום, אנחנו בשליש התחתון של עמוד ב', שואלת הגמרא לגבי מקרה ג', הרי כאן הוא בעצם עוד לא הקדיש כלום, הוא רק אמר שכשה
אני אמכור ויגיע הכסף, אז הכסף יהיה קדוש. עכשיו הרי זה דבר שלא בא לעולם, והרי אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. עונה רב יהודה בשם רב, נכון, יש דעה כזאת, אבל הברייתא הזאת היא כי רבי מאיר, שאומר אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, ולכן אין בעיה. בזה בעצם סיימנו. עכשיו אני יודע, יש פה עוד המון שורות עד המשנה הבא, אבל עם סוג של מאמר מוסגר, נאמר אותם בקצרה. דבר אחד, הגמרא מאירה שיש גרסה אחרת, וזה שזה לא רב יהודה בשם רב אמר שזה כרבי מאיר, אלא רב פאפה שאל את הבעיה אם זה כרבי מאיר, או שרמי ברחמה שאל את רב חיסטה אם זה כרבי מאיר, והם אמרו להם שכן. ודבר שני, כיוון שכבר הזכרנו את הגרסה השנייה, הגמרא מביא עוד גרסה, שאותו דיון עם רב פאפה והבעיה, או רמי ברחמה עם רב חיסטה, היה בכלל לנושא אחר לגמרי, לגבי אדם שיש לו בית ויש לו שם סוחר, והוא אמר, אני מקדיש כבר עכשיו את השכר דירה שהוא ייתן לי, ובאמת זה תופס. כלומר, כשהוא ייתן לו את השכר דירה, זה מיד נהיה הקדש, והרי גם שם הוא בעצם מקדיש דבר שעוד לא בא לעולם, וגם שם אמרו אותם אמוראים, לפי שתי הגרסות שהזכרנו, שזה כרבי מאיר, שאדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. בזה הגענו למשנה בכ"א עמוד א', ועד כאן החלק השני. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון התחלנו בהשוואה בין ערכין לנדרים. יש חומרה בערכין, וזה שאם הנידר מת, אז בערכין עדיין נותנים, אבל בנדרים לא, כי אי אפשר לעשות אומדנה למת. וחומרות בנדרים, זה שאם הוא נדר את ידו, אז בנדרים הוא נותן את השווי של ידו, אבל בערכין הוא פטור. ונדרים יש גם על בעלי חיים, ובנדרים אין את ההנחה של הישג יד. זו השוואה, ובגמרה ראינו שתי סוגיות, אחת על מת ואחת על ידו. לגבי מת, שבערכין היורשים צריכים לתת, שאלנו למה, הרי לכאורה זה כמו מלווה בעל פה, ואמרנו, או שזה נחשב כמלווה ובשטר, כי זה כתוב בתורה, או שמדובר שהוא כבר עמד בדין, ואז לפי כולם צריכים לתת. ודבר נוסף, אם רק הנודר מת, אבל הנידר חי, אז גם בנדרים היורשים כן צריכים לתת, כי הוא עמד בדין, אפילו שעוד לא עשו אומדנה, כי אם הוא כבר עמד בדין, אז האומדנה זה רק איזשהו גילוי מילטה. זו הייתה סוגיה ראשונה. סוגיה שנייה בחלק הזה, לגבי מי שנודר חלק מגופו, אז אם זה דבר שהנשמה תלויה בו, אז הוא כן חייב, גם בנדרים, גם בערכין, ראינו את המקור, ראינו שזה כולל גם את הרגל מלמטה ועד מעל הרכובה, וראינו שאם הוא אמר שהוא נותן חצי מער עקרונית הוא אמור לתת חצי, אבל לפי רבי יהודה בברייתא הוא נותן את הכל, כנס, גזרה, עטו המקרה הפוך, שהוא אמר ערך של חצי, שגם אז הוא נותן את הכל, כי זה דבר שנשמה תלויה בו. זה היה סעיף ראשון כאן. סעיף שני בסוגיה הזאת, לגבי נדר של יד, שאמרנו שבנדר הוא נותן ובערכין לא, לפי רבי מאיר, גם בערכין הוא ייתן את הדמים, כי גם כאן ולא רק בכלי, אדם יודע שאין דבר כזה ערכין ביד, ולכן בעצם הוא התכוון לדמים. ולסיום החלק הזה ראינו ברייתא עם מחלוקת רבי מאיר ורבנן בפירוש, אבל הם נחלקו לגבי חצי מערך של כלי, והסברנו ששם רבנן הם בעצם מסכימים לרבי מאיר, שאם זה היה כלי שלם, אז אין ערך לכלי שלם, ולכן ברור שהוא התכוון לדמים. אבל כאן, כיוון שהוא אמר חצי, אז אנשים בדרך כלל לא נותנים דמים של חצי כלי, ולכן כאן הוא פטור, ואילו רבי מאיר אומר שגם בחצי הוא חייב, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו שלושה מקרים לסיכום. מקרה אחד זה מקרה של נדבה קלאסית, אדם אמר שור זה עולה, השור קדוש, ואם הוא מת, האדם פטור מהחיות. מקרה ב', במשנה כתוב שמדובר שהוא אמר שור זה עלי עולה, אבל אומר רב חייא בר רב, במקרה כזה זה בדיוק כמו מקרה א', וזה נדבה ואין החיות, אלא אומר מדובר כאן שהוא אמר דמי שור זה עלי עולה, ומה שהוא התכוון בעצם זה שהוא מקדיש את השור לעניין זה שהוא ימכור אותו, ובכסף הוא יקנה שור אחר ויביא עולה, אבל אם השור ימות הוא יצטרך להביא שור אחר ולמכור אותו ולקנות. כך שמצד אחד השור הראשון קדוש, אבל מצד שני כן יש על האדם החיות. זה מקרה ב'. מקרה ג' שראינו בברייתא זה שהוא אמר דמי השור עולה, וכאן הוא לא התכוון בכלל להקדיש את השור עצמו, אלא רק שכשהוא ימכור אותו הכסף יהיה קדוש, ואז באמת השור לא קדוש וגם אין החיות על השור, אלא רק שהכסף הגיע הוא יתקדש. ושאלנו הרי זה דבר שלא בא לעולם, איך הוא מקדיש אותו, וענינו זה כרבי מאיר שאדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. כל טוב.